שלום לכולם, אנחנו נמצאים פה היום, אני ושי כהן, מבט מהיציע, לסכם את משחק הנבחרת שנערך אתמול נגד דנמרק, ההפסד הצפוי אבל מאכזב, 2-0. בהמשך אנחנו ניגע גם בליגת האלופות, גם בביטול האפשרי, או השינוי נקרא לזה ככה, של הפיפה פייר פליי, וכמובן נצלול בסוף הפרק אל שוק העברות המתקרב והרותח, הרלינג בראוט הלנד, קיליאן אמבפה, הם השמות המובילים כמובן, אבל הם לא היחידים. יש המון המון תנועה למרות מה שקרה עם השוק המשתנה והקורונה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מתחילים מנבחרת ישראל, הפסד מאכזב. איפה ראית את המשחק, שי?
אני קודם כל אגיד לחבר'ה שלום, וכיף לחזור. הרבה זמן לא עשינו את זה.
נכון.
לפחות ביחד. נבחרת ישראל, התחיל ישר האמת, מהצפוי, אוקיי? זה היה צפוי שנדבר על זה, וזה היה צפוי גם שנפסיד. ברור שכאילו דנמרק היא רמה מעלינו, ואפילו שתיים, אבל עדיין אני חושב שיש דרך להפסיד. כאילו, אם מאמן לפני משחק אומר שצריך נס כדי לנצח את דנמרק, זה אומר הרבה. אם מאמן בא ואומר שהוא לא מאמין בשחקנים שלו, הוא בא ואומר לך את זה בצורה הכי ישירה, אני צריך נס לנצח את דנמרק. זה לא דרך של מאמן, מאמן צריך לבוא ולהגיד, אני בא לנצח. גם עם החומר שחקנים שיש לי, שהוא הרכיב אותו, שאני נגד לגמרי כל הרכבת סגל הזאת, תאמין בשחקנים שלך, תאמין בהם. כאילו, אם אתה בא ואומר להם זה מלכתחילה, הם עולים בלי אמונה בכלל. אז אני חושב שהבעיה העיקרית פה היא קודם כל המאמן, והחוסר אמונה בשחקנים ובסגל שלו, בסגל שהוא בעצמו זימן. למרות שאני בדעה אחרת, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לאיזושהי האשמות, נגיד את זה לכאורה, שהסגל הזה לא מורכב על ידי מאמן, על ידי צד שלישי.
זו טענה שנשמעת לא מעט, היא טענה שלא כיף נשמע אותה, אבל אם היא נשמעת לא מעט והיא נאמרת לא מעט, היא שווה התייחסות. אבל לפני שניגע בה, אני זכיתי לראות את המשחק אמש בבלומפילד, יצא עיתונים, הראות מדהימה, המגרש נראה פשוט נפלא אחרי השיפוץ, זה היה ביקור ראשון שלי בבלומפילד החדש, ובלי קשר לתוצאה מאוד נהניתי מהאווירה, אמנם היה מעט קהל, אבל הוא עשה אולי לא הכי הרבה רעש, אבל כיף לשמוע טופים אמיתיים שהם לא מוקלטים, כיף לשמוע את הרכשים של הקהל, כשמנור סולומון עושה דריבל, למרות שהוא עושה את זה 50 מטר משאר היריבה, זה כיף. אבל אני חייב להגיד, מבלי לזרוק שמות, כדי לשמוע כמובן על חברינו האמיתים עם דעותיהם, הרכשים ביציע העיתונות, העיתונאים, סליחה, בנוגע למערך, בעיקר למערך וגם לבחירות של וילי רוטשטיינר, נשמעו מכל עבר. ממש יכלת לשמוע את הסוג אפילו של כאב של האנשים האלה, של כל העיתונאים שישבו שם, שאומרים, נכון, אנחנו רמה אחת, שתיים, אפילו שלוש, בוא נגיד את האמת, מתחת לדנמרק, אבל עדיין, מאמן כדורגל תפקידו, זה לקחת את החומר שיש בידיו, וכמאמן נבחרת יש לך חומר גדול, יש לך מאגר שחקנים ענק, ולייצר את המקסימום מהחומר הקיים, למקסים את היכולות. וזה נראה אתמול, שווילי רוטשטיינר, אם כתבתי על זה בעמוד, הגיע עם מערך מהבית, שוב ה-5-2-3, 5-3-2 המוזר הזה.
זה 5-3-2 שהוא, אתה יודע, אני מתערב כי זה לא בדיוק 5-3-2, זה הפך להיות אני אקח רגע את קומן של ברצלונה, שמשתמש נכון במערך של חמישייה, בהגנה. הוא משתמש בזה בסוג של 3-5-2. רוטנשטיינר גם עשה את זה, אבל הוא משתמש בזה בסוג של 5 בהגנה. כאילו, אתה ראית שגם ההצטרפות של דאסה באה על חשבון ההצטרפות של מנחם. כל פעם מגן אחר בא על חשבון, כאילו, כל פעם זה הופך ל-4, זה הופך ל-5, זה הופך ל-3, וכשזה הופך ל-3, חטפת שערים. כאילו, ההגנה היא ברמה מאוד לא טובה בארץ, מנבחרת בכלל, ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, למרות שאגב, אני אתקן את עצמי, אני לא בארץ, בארץ אני חושב שיש בלמים נפלאים, יש לנו בלמים נפלאים, חומר בלמים, ישראלים, שאפשר להביא לנבחרת, ולא מביאים, כאילו, אתה יודע, להסתמך תמיד על ה... נקרא לזה ניסיון עם, נכניס מרכאות, ניסיון הזה לא מדבר אליי, אני לא רואה אף בלם ישראלי ברמה גבוהה באירופה.
שם?
בוא נגיד, הבוחנה הוא היחיד שהוא יחסית משחק בליגה האירופאית שהיא לא בארץ, בליגה האוקראינית, שאני חלילה לא מזלזל בליגה, אבל בוא, זה לא רמה אירופאית גבוהה, חוץ משחטר ודינמו שמגיעים למפעלים אירופאים, אין שם הקבוצות שמגיעות לשם, למפעלים האירופאים האלה. יש את זוריה שהגיעה השנה לליגה האירופית, אבל ראינו שהיא נפלה משם מאוד מהר. אגב, שם משחק אבו חנה, וראינו שאבו חנה הוא עדיין צעיר, הוא עדיין בוסר מסוים, שהוא כן יכול להתפתח, אגב, לאחלה שחקן. גם החילוף שלו היה תמוע לדעתי. כאילו, היו גם את אלחמיד וגם טיבי שהיו במשחק לא טוב. יכלו לצאת ולהכניס את נטע לוי, ואז לעבור למערך של 3-5-2. אם אתה מוציא קשר והופך קשר אחר לבלם את דור פרץ, אתה לא באמת עושה שינוי. אתה מכניס כאן על חשבון שחקן, אתה לא עושה שינוי. אתה בעצם לוקח את דור פרץ, מחזיר אותו חזרה לעמדת הבלם, ומכניס את נטע לוי על חשבון דור פרץ שם. לא, אתה צריך להוציא את אבו חנה, זה בסדר, אוקיי, אני הולך איתך, אבל תשאיר את דור פרץ בקישור ביחד עם נטע. תשאיר את אלחמיד וטיבי כבלמים, ותחזיר אחורה את דסה ואת מנחם, ותבנה ככה. תבנה 4-4-2, 4-5-1, תבנה מזה. אבל אתה לא יכול לעשות את החילוף הזה ולהחזיר קשר לעמדת הבלם. וניר ביטון.
אני אגיד לך מה הציק לי. עוד לפני המשחק, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, מה בדיעבד, בדיעבד זה קל לדבר בדיעבד. זה לא בדיעבד. לפני המשחק, כמעט כל מי שמכיר את הנבחרת הדנית, ידע איך הם הולכים לשחק. הם אמנם עולים ב-4-3-3 או 4-2-1-3, איך שתקרא לזה, אבל שלישיית החלוצים הם חלוצים, הם לא שחקני קו, יש לך את פולסן, ווינד וברייטווייט, שכולם חלוצים נטו. ובעצם מה שקורה בדנמרק, זה ששחקני הקו האמיתיים בנבחרת, דניאל וס שהוא מגן, ומיילה שהוא מגן. ומה שקרה אתמול, שדסה יצא כל הזמן למעלה, מנחם יצא כל הזמן לבס, מנור סולומון טיפה עזר לו, למרות, ובצד שני דבור בכלל לא עזר לדסה, ומה שקרה בסוף, שנשארו לך שלושה בלמים על שלושה חלוצים. עכשיו, אם היית פותח עם 4 בהרכב, 4-3-3, הרכב מראה, היית יכול להגיד לסולומון, תשמור על וס, היית אומר, יכול להגיד לחזיזה, תשמור על מילא, ואז בהגנה יש לך 4 מגנים מול 3 חלוצים. אבל השיטה אתמול, המערך, זה היה נראה כאילו, רוטשטיינר אמר, אוקיי, אני עם ה-5-3-2 הולך עד הסוף, אני זורם איתך, קיבעון במחשבה, זה הבן אדם. אבל לבחירת שחקנים, אתה שם לי את נדחו ודור פרץ, דור פרץ לא עושה משחק, אבל פיזי. נדחו עושה משחק, אבל לא פיזי. שניהם נעלמו לחלוטין, עם כל אחד עם החיסרון שלו, מול הויברג ודלייני.
דור פרץ עשה משחק טוב.
כן, כי דור פרץ שחקן טוב, אבל עדיין, דור פרץ לא עושה משחק. הוא לא יכול לבוא אחורה לנדחו, ולעזור לו בפנייה. דור פרץ, הסקיל, האיכות, התכונה הכי בולטת שלו, זה הרחבה לרחבה, כי זה משהו, הוא קשר רחבה לרחבה. ופה הוא שיחק רוב המשחק, הסתכלתי אחרי המשחק במפת החום, הוא שיחק רוב המשחק 60 מטר מהשער של דנמרק, הוא בכלל לא הגיע לרחבה של דנמרק. הגדולה שלו במכבי בתל אביב, זה ההצטרפות להתקפה. זאת אומרת, אתה בוחר את השחקנים, אולי הם טובים, אבל הם לא מתאים לשיטה שלך. אם השיטה היא להחזיק בכדור, סימבוני משחק. שים את לוי, גולסה ונדחו. אם השיטה היא לעוף קדימה, שים בונה משחק אחד, אבל תן לדור פרץ לערוץ התקפה. זאת אומרת, כל הבחירות אתמול היו מוזרות, וזה שרונשטיינר בחר לפתוח עם שתי חלוצים, זה בעצם גרם למה שאמרתי מקודם, לבס ולמיילה, לרוץ וחופשיות. אף אחד לא שומר אותם. הם התקרבו עד ל-40, 50, 60 מטר מהשאר שלהם, ורק אז דסה ומנחם יצאו אליהם, וזה יצר בלגן לחלוטין, ואני לא רוצה אפילו להוסיף מילה אחרונה, אני אוסיף על הבחירה התמועה לבחור במערך עם קו ההגנה גבוה, כשיש לך בלם איתי כמו איתן טיבי, וגם על חמיד אתמול, נפל לא פעם במהירות, אבל בעיקר איתן טיבי נכשל פעם אחר פעם במהירות ובכדורי עומק של הדנים. זה היה פשוט נראה רע. ואחרי החיל, כן.
אני תמיד מסתכל על מאמנים אחרים בנבחרות. אם אני אקח לדוגמה דלבוסקה של ספרד, עד 2008 ספרד הייתה הסוג של נבחרת של כמעט. תמיד כמעט, תמיד טובה, תמיד שחקנים טובים ותמיד כמעט. ואז דלבוסקה, מה שהוא עשה, היה הולך לראות משחקים בליגה הספרדית, משחקים של ריאל, משחקים של ברצלונה, משחקים של אתלטיקו, של כולם. ולוקח את השחקנים שהוא מזמן לנבחרת, ומציב אותם ומשחק איתם בשיטה שבה הם משחקים איתם בקבוצות. אם זה למשל איניאסטה וצ'אבי, הוא ראה איך גוארדיולה משתמש בהם, והביא את זה לספרד. זה הביא לספרד יורו, מונדיאל ויורו. ורוטנשטיינר נמצא במשחקים של ישראל. הוא הולך, רואה מכבי חיפה, רואה את ביתר, רואה את מכבי תל אביב, אוקיי? אז אם אתה הולך ורואה את המשחקים, למשל מכבי חיפה, אתה רואה איך בחר משתמש נגיד ברודריגז, בקשר שהוא לא עושה משחק. לוקח אותו אחורה, לוקח אותו קדימה, עושה אותו מאוד דינמי על המגרש. יש לך קשר כזה, אוקיי? כאילו, אני לא בא ואומר ש... אתה יודע, הם כן ברמה הזאת של רודריגז, למשל, דור פרץ. הוא שחקן שאני חושב שהוא, אפילו היום, אחד השחקנים הכי טובים שיש לנו בליגה. הוא כן יכול לשחק את התפקיד הזה של קדימה אחורה, קדימה אחורה, ולעשות את הניתוב הזה בין הגנה לקישור, ולעזור להם בקישור, גם הגנתית וגם התקפית. כמו שעושה בעצם רודריגז. אז אם ראית את זה בליגה, תעשה את זה. תיקח את השחקן הזה, תראה איך דור פרץ משתמשים בו בארץ, במכבי תל אביב. תיישם את זה לנבחרת שלך, תראה את נטע לביא איך משתמשים במכבי חיפה, תיישם את זה לנבחרת. ואז ככה תראה דברים טובים. רוטנשטיינר משתמש בסוג של כלים שאין לו, של השחקנים עצמם אין. כאילו, אתה יודע, אומרים לנטע לביא, במכבי חיפה אתה משחק א', פה בישראל אתה משחק ד'. וזה לא נכון, השימוש לא נכון בשחקנים. גם בזהבי, איך שהם משתמשים בו באיינדובן, זה לא נכון עם איך שהם משתמש בו, גם עם דבור, ראית למה דבור נעלם? באופן האם משתמשים בדבור בצורה נפלאה. פה לא. פה אתה פתאום דבור באגף, פתאום דבור מאחורי חלוץ, פתאום הוא חלוץ, פתאום הוא שמאל, ימין. הוא לא יודע בעצמו מה לעשות על המגרש, וזה נראה. כי אתה רואה שיכולות יש לו, רמה טכנית, פתאום אתה רואה אותו ברמה הפיזית, שם גוף לדיליני, שהוא שחקן פיזי מדהים דיליני, אבל אתה רואה שדבור מנצח אותו במאבקים האלה, אז תשתמש בזה, קח את המאבקים האלה, שים אותו תשע, שלא יזוז משם. זה אבי יודע לשחק מתחת לתשע, אז תעשה 4-5-1, תפתח את זה. יש לך את השחקנים על הספסל שיכולים לשחק לך ב-4-5-1 בצורה מושלמת. אבל הוא לא עושה את זה, עם כל הכבוד לדנמרק, והיא נבחרת באין ספק שהיא רמות מעלינו, אבל הייתה את האפשרות פה בארץ, כן להוציא פה טקו, אפילו לנצח. כי אתה פה בארץ, אתה בבית שלך. פעם נבחרות היום מגיעות לישראל, יודעות שזה עוד טקו או הפסד. אתה יודע, רשמתי על זה בפוסט, כאילו, שחקנים היו יוצאים פה פצועים. לא משנה באיזה נבחרת הייתה מגיעה לפה, גרמניה, ספרד, לא משנה מי, היו יוצאים מפה פצועים. כך למשל את ההפסד 1-0 לספרד לפני כמה שנים. קלטינס היה על אסנסיו. אסנסיו יצא מפה פצוע למשך 3 שבועות. כי קלטינס פשוט נכנס לו ברגליים בלי הפסקה, לא נתן לו לנשום על המגרש. כי ככה זה צריך להיות. הפסדנו 1-0, והנה אני אומר את זה ככה, הפסדנו בכבוד גדול לנבחרת ענקית, אוקיי? והפסדנו, אני אומר לך, יצאתי, הייתי גם אגב במשחק הזה בטדי, יצאתי עם תחושה מאוד טובה מהנבחרת. הייתה לחימה, היה ניסיון. היינו אפילו שווים תיקו מול ספרד. אבל היום אנחנו לא שווים תיקו מול דנמרק, אוקיי? תבין את הפערים בין הנבחרות, ספרד, דנמרק. אז אני לא מבין כאילו איפה זה נעלם, מה התפספס. ואתה יודע מה, אני כן מבין. כל ההחלטות של הנבחרת, הבאתם את האוסטרי, ברח לי השם שלו, את הרצוג.
הרצוג, הרצוג.
תמשיך איתו, אתה רואה שהוא רוצה ללכת או משהו, אז תביא מאמן, או ישראלי, או תביא מאמן אחר. רוטנשטיינר היה מנהל המחלקות, הוא לא היה אפילו מנהל מקצועי.
20 שנה הוא לא אימן, לפני נבחרת ישראל, 20 שנה הוא לא אימן. זה לא דבר שבא ברגל.
אימון זה לא אופניים. אי אפשר להיזכר ולאמן פתאום. לא משנה איזה מאמן. תוציא אותו. תראה למשל את מוריניו. מוריניו איבד מהקסם שלו. הוא היה בחוץ איזה שנה, שנתיים, חזר, הקסם נאבד. כי ככה זה מאמנים, הקסם נאבד. תראה את אנצ'לוטי. אנצ'לוטי מהגדולה הענקית שלו במילאן, עד ליגת אלופות בריאל, מאותו שנה, זהו. יש שחיקה מסוימת, מאמן לא מאמן שנה, שנתיים, הוא לא מתחבר נכון לשחקנים, הוא לא מוצא נכון את הדרך, הוא נעלם. וזה קרה למאמנים גדולים ממנו, וזה קרה גם לו. אז היום אני אומר לך, אמיתי, הייתי נגד כל הזמן, היום אני בעד ברקו. כי ברקו יכול קודם כל לבוא ולשחקנים, בלי להתבייש, לא לזמן שחקנים מסוימים, לא משנה כמה הם גדולים. שחקנים למשל כמו זהבי, אתה לא טוב בנבחרת, אתה לא בנבחרת. זה לא משנה מה, באיינדובן תחזור לי אחרי חמישייה. זה, כאלה מאמנים אנחנו צריכים בישראל, מאמנים בלי אגו, מאמנים שבאים ועושים תכלס, וברכו הוא תכלס, בוא נאמר את האמת, עם כל החוסר ניסיון או ניסיון, הוא אחד שלא מתבייש ואומר את הדברים בפנים, וגם אם זה לא נראה לנו, וזה לא הכי נוח, וזה לא הכי נעים. אבל נבחרת ישראל במצב הזה, של מאמן שאין לו בעיה לזרוק את ה נקרא לזה, סליחו לי על המילה, את השיט שלו על כולם. לבוא ולהגיד, חבר'ה, זאת הנבחרת, אני מזמן עכשיו את א', ב', ג', לא נראה לכם? תפוצצו. כזה מאמן אנחנו צריכים. כי אנחנו כאלה. אנחנו, החברה שלנו היא חברה של, של תכלת, של עמך כזה. אתה יודע, של הדברים בפנים, של הדיבור הלא הכי נעים שצריך. כי זו החברה שלנו, אז בוא נשלים עם זה, נביא את זה לנבחרת. אין לנו במה להתבייש. כל
נבחרת... או בלבול.
יאה, על תרבות.
כן. מה עם בלבול? גם בלבול יכול להיות מאמן...
בלבול מאמן התקפי נהדר, אני חושב. וכן, יכול להתאים. הנבחרת צריכה גם דם חדש, צריכה...
אתה יודע.
‫-התקפיות מסוימת.
אני יושב אתמול, אני רואה אולי את הנשק הכי איכותי, אחרי ערן זהבי, הנשק הכי איכותי שלנו, שזה מנור סולומון, משחק בתפקיד שזה לא התפקיד שלו, הקשר השלישי, משחק כל כך רחוק מהשאר, ועושה דריבלים, כמו שאמרתי, 50 מטר מהשאר, והקהל מתלהב, כי הקהל רוצה את זה, וסוף סוף יש לך קהל, אני חושב שאנחנו הנבחרת היחידה שהחזירה קהל למגרשים, אפרופו חוזרים לחיים, אז תשתמש בדרייב הזה, קח את הילד הנפלא הזה, מנור סולומון, שים אותו באגף שמאל, איפה שהוא שייך, תן לו את החופש ההתקפי, תן לו, הוא גם, ראו את זה גם בשחטיור, הוא לא שחקן עצלן, תגיד לו, סולומון, אתה רודף כל המשחק אחרי וס, זה מה שהוא יעשה, הוא לא ירד מווס, סולומון שחקן מאוד מושפע טקטית, ולקחת אותו, לשים אותו כקשר 50-50, לא יודע, איזו המצאה כלשהי של רושטיינר, שזה קורה אגב פעם אחר פעם, זה לא, אם רושטיינר היה בא עם איזו המצאות אתמול, ואומר, אתה יודע, אני עושה לי תחבולות נגד הדנים, הייתי מכבד. אבל זה נראה שבאדם בכלל לא עשה סקאוטינג, ואני בטוח שעשו סקאוטינג, אבל נראה שכל הסקאוטינג שעשו, הולך לפח, כי בסופו של דבר, זה אותו הרכב, שרץ כבר כמעט 10 משחקים, לא יותר עם רוטשטיינר, ואתה רואה שהשיטה הזו לא מתאימה. אין לנו שחקני קו, אתה לא יכול לצפות מדסה ומסל מנחם להרזיז את הקו לבד, הם לא מספיק טובים לזה. אתה מפקיר את האגפים, אתה יודע, 3-5-2 יש לך סתם, להבדיל עבדי הבדלות, אינטר, יש לך באגף עם מנת חכים לצורך, זה שחקן שיכול להרזיז קו. באטלנטה, יש לך שני מגנים איכותיים, שחקנים שיכולים להחזיק קו. דסה ומנחם לא יכולים, לא יכולים ולא אמורים להחזיק את כל הקו לבד, במיוחד שלא באים אולם שחקנים איכותיים מהם. הם צריכים עזרה. ובמערך של ה-5-2-3, 5-3-2, המאולתר, לא יודע אפילו איך לקרוא לו, של רוטשטיינר, זה פשוט נראה שהבן אדם עלה על איזה טרנד, מתעקש להמשיך איתו בכל הכוח, ולא מוכן להגיד, חבר'ה, בוא ננסה משהו אחר. ושהוא עשה חילופים, שתעמת האדור פרץ כמעין חוזה רודריגס כזה, היה לנו פרס, היה לנו פרס של כמה דקות טובות, היה איזה רבע שעה שדנמרק לא עברו כמעט החצי, שכבנו עליהם, כי נכנס שחקן כמו נטל אבי, שהוא נורא נורא דינמי, והוא נותן סוג של מטריה לחלק ההתקפי. ואחד הלדחוף קדימה, ביפרס נדחו הוא בדיוק ההפך, הוא לא מטריה, הוא גבינה שוויצרית, אתה לא יכול ללחוץ קדימה שהוא במגרש, כי אתה יודע שאם רצים אליו, עוברים אותו. אם הוא אמור לקחת ריבאונד, הוא לא ייקח אותו. הוא איטי, והוא חלש, הוא השחקן הכי לא מתאים לנבחרת שמטרתה זה להקוץ בסופו של דבר. ואולי טוב לפרטיזן בלגרד וטוב לקבוצות שהן איכותיות בליגה שלהן, כי הן מבוססות שליטה, אבל נבחרת ישראל היא לא כזו. ואני לא רוצה לפתוח איזה קמפיין עד מתי נדחו, אבל אני כן רוצה לפתוח קמפיין עד מתי רוטשטיינר, כי זה נראה שהוא לא מצליח לשפר את הקיים. אני לא אבקש ממנו תוצאות, אתה יודע, לקחת אותו למונדיאל, זה לא יקרה. אבל הוא מצליח, זה לא שהוא לא מצליח לשפר את הקיים, הוא מצליח לשנמך את הקיים. וזו הבעיה פה.
צריך שמאמין שלפחות יילחם. כאילו, אתה יודע, התחלת קמפיין ב... לא ברגל שמאל, בביתה לפנים. כאילו, אתמול יכלת לנצל, אם היית מסיים טקו, יכלת לנצל את זה שאוסטריה סיימה טקו עם סקוטלנד. אז כרגע עם נקודה אחת מעליך, וברור שיש עוד הרבה משחקים, יש לנו תיאפרו ומולדובה, שלדעתי זה 6 נקודות בכיס, אוקיי? זה מכל משחק. משני המפגשים מול תיאפרו ומול מולדובה, אוי ואבוי לנו אם אני אקח 6 נקודות משני הנבחרות האלה, אבל בדיעבד אחרי שאתה רואה שהם עשו טקו, אתה אומר, בוא נע, יש פה תחושת פספוס מסוימת, יכלת אתמול לסגור נכון לדנמרק, לצאת משם עם טקו, ולהתקדם למשחק נגד סקוטלנד, שהוא גם בבית, ואת סקוטלנד ראינו שהפיל לא כזה גדול כמו שחשבו, אפשר לנצח את סקוטלנד בבית.
גם דנמרק, הפיל לא כזה גדול. ספגנו שני שערים משתי טעויות פרסונליות, השער הראשון היה טעות של אל חמיד ביציאה על ווינד וטיבי באיטיות שלו על ברייטווייט. השער השני, אני חושב ששוב היה אל חמיד, שהכדור תהיה לו על הגב שם כמו איזה בג בפיפה 2021. זה טעויות פרסונליות. אז אתה יודע,
העניין שסקאוט פשוט, אתה יודע, סקאוט של 10 שניות, ולא צריך להיות סקאוטר מומחה. צריך פשוט לראות את ברצלונה, שני משחקים בליגה. רק לראות שני משחקים העונה בליגה, ולהבין כמה ברייטווייט מסוכן ביציאה מהמקום. עד כמה השחקן הזה יודע לצאת מהמקום, יש לו מהירות מטורפת. עוד פעם, לא ניכנס לדיון של ברייטווייט בברצלונה, מתאים לא מתאים, הוא כרגע, הוא שחקן שיודע לצאת מהמקום בצורה מדהימה. ואין הרבה שחקנים כאלה, אגב, זה יכולות שיש לשחקנים ברמה יותר גבוהה ממנו. הסקאוט הפשוט, מה זה סקאוט? תרים טלפון לפרשן בפייסבוק או לא משנה למי. תרים טלפון והוא יגיד לך, ברייט ווייט יציאה מהמקום, שים לב. אז אם אתה יודע שיש יציאה מהמקום של ברייט ווייט, קח את ההגנה שלך קצת אחורה, אוקיי? ותטפל בזה. ברגע שאתה עושה הגנה גבוהה, וברייט ווייט יודע לעמוד נפלא על קו הנבדל. אגב, הוא עושה את זה מדהים בברצלונה, מי שרוצה לראות קצת שערים שיש לו בברצלונה, כל השערים שלו הגיעו במצב כזה, כמו אתמול. הוא יודע לצאת מהמקום בצורה מאוד מאוד מהירה, שאף בלם כמעט בספרד לא יודע לעצור את זה. אז אם אף בלם בספרד יודע לעצור את זה, כל הכבוד לטיבי, ברור שטיבי לא יודע לעצור את זה. כאילו פאו טורס, ולא משנה מי בספרד לא עצור את זה, אז גם טיבי לא יעצור. אז הסקאוט הפשוט הזה היה בא ואומר לך, תיזהרו מברייטווייט, קחו את הקו הגנה קצת יותר עמוק, יותר מדי קדימה. ואז תנצלו מהשער הזה, והשער הזה הוא תוצאה של, נקרא לזה, חוסר סקאוט וחוסר ניתוח הקבוצה שבאה נגדך. נטו, אין פה עניין אחר, זה גול שהוא לא טעות הגנה, טעות של ניתוח משחק או של הכנה לפני משחק. לא הייתה פה הכנה לפני משחק.
טעות של האסטרטגיה.
בדיוק, כאילו, ואתה יודע, זהבי אמר משהו שהוא... מישהו אמר לי משהו יפה, זהבי מכין את עצמו ליום של אחרי, להיות הפרשן, והכין את עצמו עם גניבה דעת. בא ואמר, היו הבדלי רמות. אני לא ראיתי כל כך הבדלי רמות, כאילו, ישראל יכלה לעשות 1-1, וגם דנמרק יכלה לעשות 5-0, זה לא משנה, אבל... לא, היא לא יכלה לעשות 5-0, סליחה, אבל עוד פעם, דנמרק לא הייתה כזאת גדולה על ישראל כמו שהם הפכו את זה. כמו שאנחנו חשבנו. חומר השחקנים של דנמרק אין ספק שהוא בכמה רמות מעלינו, אבל עדיין לא ראו את זה על המגרש בצורה כל כך מוחלטת. אז תעשו עם זה משהו, כאילו גם המאמן, תעשה איזה שינוי. שינוי במחצית של נטע לוי זה לא שינוי. אתה רוצה שינוי, תהפוך ל-4-3-3. אתה רואה שהם משחקים ל-4-3-3, או שתצמצם את האמצע, ותגרום להם לרדוף אחריך באמצע, ואז תצמצם את ה-4-3-3 שלהם, והם לא יצליחו לתקוף אותך מהאגפים. או שתעשה 4-3-3 כמוהם, ותיתן להם לרדוף אחריך.
כן, לא הבעיה היא שגם המערך הראשוני שעלה איתו לא נכון, וגם התגובות שלו מאוחרות או איטיות מדי, וברור שאנחנו, כמו שנאמר כבר לא פעם פה, רחוקים באיכויות שלנו בדנמרק, אבל עדיין, המטרה של כל מאמן זה למקסם את הקיים, וזה לא קורה בכלל בנבחרת ישראל. אני חושב שנבחרת ישראל קיבלה מאיתנו פה ניתוח מעמיק וארוך, והייתי רוצה לקפוץ איתך לכדורגל היותר אמיתי, האיכותי יותר, זה שאנחנו באמת נהנים לראות, זה של ליגת האלופות, ואני חייב לספר לך איזה משהו קטן, אנחנו ננסה לעשות את המעבר הזה בזכות הקטע הקצר הזה. קראתי ראיון עם לואיס קמפוס, שדיברנו עליו באחד הפרקים פה מקודם, בעבר, סליחה, ולואיס קמפוס אמור להתמנות למנהל הטכני החדש של ריאל מדריד, אתה בטח שמעת על זה, ואם לא יכלת לקרוא על זה אצלי בעמוד, ובראיון הזה עם לואיס קמפוס, שאלו אותו איך הוא מבחין באיכויות של שחקן איכותי, איך הוא עושה את ההפרדה הזו, איך הוא יכול להגיד שזה שחקן יותר טוב, ואיך הוא יודע שזה שחקן פחות טוב. ואז הוא אמר, אתם לא צריכים אותי בשביל זה, תעשו ניסוי, קחו לכם שתי מסכים, שימו באחד, במסך אחד, משחק של ה-Champions League, ובמסך השני, משחק של ה-Championship, הליגה השנייה באנגליה. אתם תראו, ברור שיש המון הבדלים ואיכויות ופיזיות ודברים, המון המון, יש המון המון קווים שונים, אבל השני הדברים הבולטים ביותר שמפרידים אל שחקן איכותי יותר לשחקן איכותי פחות, לטופ קלאס ולאלו שהם לא, כמו השחקנים שלנו אגב, זה קבלת הכדור, הריספשן ונגיעה ראשונה. ואתמול, אני לשנייה אחת חוזר למשחק של הנבחרת, יכלת לראות את זה, שברגע שהכדור עוד נמסר להויברג, הגלגלי מוח שלו עבדו, הוא כבר ידע באיזו תפנית לקבל את הכדור, ומה הוא עושה איתו שנייה אחרי זה. הוא לא צריך את אפילו שנייה הזו, הוא צריך את המאית שנייה של הנגיעה הראשונה, של להבין האם הוא שחרר את הכדור אחורה, קדימה, או שהוא שם גוף לשמור עליו. וממש יכלת לראות את כמו את השחקנים שלנו, אפילו את זהבי, שהוא השחקן הכי איכותי בנבחרת, יכולת לראות שיש לו את עוד חצי שנייה הזו, עוד שנייה הזו, שבה הוא צריך לחשוב בשביל להבין מה הוא עושה עם הכדור. אז הוא מקבל את הכדור, הוא עוצר אותו, התפנית היא לא הכי נכונה, והוא... הוא לפני שקיבל את הכדור, הוא אפילו לא ירים את הראש להסתכל מסביבו מה האופציה הבאה. אתה רואה, זה כמו משחק שח. התגובה של השחקנים ברמות הנמוכות היא מחשבה לאוקיי, עכשיו תורי, מה אני עושה? והמחשבה של השחקנים ברמות הגבוהות ביותר זה אוקיי, עוד 2-3 שניות יגיע תורי, בשנייה שיגיע תורי, איזה אופציות פתוחות מולי? וזה אולי באמת הפער הגדול שבין השחקנים שאנחנו רואים בליגה שלנו, לאלו שאנחנו רואים בליגות. כן.
יש שחקן אחד בעולם שהוא לא חושב.
שזה לאו.
זה משהו שהוא אל-טבעי. זה לא משהו שהוא טבעי במוח האנושי. זה פשוט לקבל את הכדור באותה שנייה שהכדור פוגש את הרגל, מיד אחרי הכדור פוגש שחקן אחר, השער של דסט. ב-6-1 על סוסיידד, הוא דוגמה מופלאה לזה. פשוט לקבל כדור טק. הוא ראה את דסט, כאילו, תבין, אפילו הראש לא הציץ לשם, לא הסתכל לשם. כאילו, זה כבר בצורה האוטומטית זה קורה. עכשיו, זה לא עניין רק של כישרון, זה עניין של עבודה. מי שראה את הסרט הטיקי טקה של פפ גוארדיולה, תקופתו בברצלונה, take the ball, pass the ball. כאילו, זה take the ball, pass the ball. זה אין תמיד שנייה אפילו להישאר עם הכדור. אתה מקבל את הכדור, אתה מוסר את הכדור, וברגע שכבר המוח מקבל כדור, מוסר כדור, אתה כבר לבד יודע איפה נמצא כל שחקן ושחקן.
אתה מזכיר לי סיפור ענק. פיליפ לואיז, זוכר אותו? מגיע שמאלי שהיה באתלטיקו מדריד?
נכון, היום בפלמנגו.
נכון. אז שאלו אותו, הוא הרי התמודד עם לאו מסי לא פעם ולא פעמיים. במשחקים ביניהם. ושאלו אותו, מה הייתה הטקטיקה שלו, האסטרטגיה שלו, בשביל לעצור את לאו מסי? והוא סיפר שהוא ישב מול קלטות וידאו של מסי, וראה שעות אגבי שעות, וניסה לנתח את התגובה, את התנועה שלו, ואת היציאה מהמקום, ואת דרך מחשבה. ואז הוא אמר שאחרי ניתוח באמת אינסופי, שהוא ישב גם עם עצמו וגם עם הצוות של אתלטיקו מדריד, הם הגיעו לתובנה ש לאו מסי לא יודע מה הוא הולך לעשות. זאת אומרת, שחקן מקבל כדור בדרך כלל, הוא חושב מה הוא הולך לעשות. לאו מסי פשוט לא חושב על הפעולה הבאה, הוא עובד בצורה אינסטינקטיבית, נקרא זה אפילו על חושית בעיניי, כי אתה יודע טוב מאוד שאצלי בלקסיקון לא היה גדול יותר ולא יהיה גדול יותר, למרות כמו שיגידו, ותארים בינלאומיים, אני רואה את לאו מסי כמעל המרחב והזמן, ממש ככה.
כן, כי צריך להסתכל על דבר, אתה יודע, זה מתחלק לשניים. יש את האלה שהסתכלו תמיד על עניין התארים והמם שמסביב, ויש כאלה שישפטו אותו שופטים כשחקן. אתה יודע, בסוף אנשים צריכים להבין שגם את פרס כדור הזהב ואת כל הפרסים האישיים שהוא כותף, מבחינת, אני לא מדבר על מלך השערים וכאלה, זה שופטים אותו על פי השחקן שהוא. ככה שופטים את מה שהשחקן עושה על המגרש. זאת אחת הסיבות, אגב, שיש כאלה, כולל אותי, שהרימו גבה על עניין השחייה של מודריץ', אבל אם אתם מסתכלים על העונה של מודריץ' באותה עונה, גם במונדיאל וגם בריאל מדריד, אתם רואים שהוא עשה דברים מטורפים מבחינת הכדורגל, כי ככה שופטים את השחקן. אני חושב שאני לא ראיתי בעבר לא את פלא, לא מרדונה ולא את קרויב בעיניים, כן? סרטונים נטו, וגם את הסרט על פלא, לא, מהסרט ודברים כאלה, אבל מאז שאני ילד וראיתי כדורגל, אני פשוט לא ראיתי אף שחקן שעושה דברים עם הכדור כמו מסי. וראינו מאות ואלפי שחקנים. אני חושב שעברו לנו מול העיניים הרבה מאוד משחקים והרבה מאוד שחקנים. וזה דברים שאתה לא רואה בכדורגל, דברים שלא ראית בכדורגל. גם את, אם אתה תמיד, יש את ההשוואה האוטומטית, קריסטיאנו רונלדו. קריסטיאנו רונלדו, אין ספק שהוא שחקן פשוט מטורף. מהגדולים שידע הכדורגל, זה אין ספק בכלל, אבל אתה עדיין רואה דברים שהוא עושה עם הכדור, דברים שעשו. כאילו, אתה עדיין יכול להגיד, יש את רונלדו נזריו, ויש לך את בטיסטוטה, ועוד ועוד חלוצים שעשו דברים ענקיים בכדורגל. ויש את האלה שבכלל ילכו לרחוק, אלה פושקש ודיסטפנו, שעשו דברים בכלל לא הגיוניים בכדורגל, אבל מסי פשוט עושה דברים ש אם שחקן בגיל 34, עונת 35, ממשיך בכל משחק ומשחק שלו, שאתה רואה אותו כבר מגיל 17, להדהים אותך בכל פעולה, אז אתה מבין שיש פה משהו שהוא, כמו שאמרת, חושי.
אתה יודע, זה מצחיק, כי מחר, ערב חג, פסח, ותמיד אומרים בפסח, בכלל בחגים, במפגשים משפחתיים, לא לדבר על פוליטיקה על השולחן, ומנסים להימנע מזה, ותמיד שמדברים כדורגל, איכשהו תמיד זה מגיע בסוף למסי רונלדו, אז כאילו זה נושא שאי אפשר
הפוליטיקה של הכדורגל.
ממש ככה, אי אפשר לשים אותו בצד, אי אפשר לשים אותו בצד, זה קורא אותי כל פעם מחדש.
אני ויתרתי, כאילו, אני לא חושב שיש מקום להשוות ביניהם, כל שחקן בפני עצמו, כל אחד וההישגים שלו. אין מה להתעסק בתחרות הזאת, אנחנו רואות אותו, מאבדים את שניהם ממסך הטלוויזיה שלנו, מהצדדוני כדורגל שלנו, אנחנו כבר לא נראה אותם יותר.
יש יוטיוב. אתה יודע כמה שעות אני מעביר בשבוע על יוטיוב שאני רואה את מסי? זו אובססיה, אובססיה. אני מודה.
בדיוק, אבל אתה עדיין תרצה לראות את הפעולה החדשה.
ברור.
ממשחק למשחק, ושזה לא יהיה, אז אתם בוא נעריך בינתיים באמת את מה שיש לנו על המגרש, ולאט לאט, עוד מעט, אתה יודע, אנחנו כבר נריב בין מבפה לאלנד, זה זה היה אותו מתחיל...
לא בתם רמות. לא בתם רמות.
אתה חושב שהתקשורת מנסה.
ברור שהיא מנסה, היא צריכה את זה. צריכים רייטינג, צריך רעש. ברור, ברור. התקשורת הישראלית עוסקת בדברים הרבה יותר חשובים, כמו הציוצים של משה חוגג. אבל דיברנו על רונלדו ומסי, הם לא איתנו יותר בליגת האלופות, ארלינג בראוט הלנד, אני קורא לו סמוראי כדורגל, יש בו מין זן כזה של סמוראי, של פוקוס בלתי נתפס, וקיליאן אמבפה עדיין בתחרות. בואו נתחיל מקיליאן אמבפה בפריס סן ז'רמן, הם צריכים לעבור את האלופה, את ביירן מינכן.
כדי להיות
אלופה. פעם שעברה הם הגיעו לשם ביחד, לגמר. זה לא היה ניצחון, אתה יודע, מה שנקרא נוקאוט, אלא משחק די שקול, פה זה שניים, זה לא אחד. זו לא אותה ביירן, זה גם לא אותה פריז. אני טוען שפריז השנה שעברה טובה יותר מפריז של השנה. אני חושב שמה שטוחל עשה בפריז כרגע מרשים יותר ממה שפוצ'טינו עושה בפריז, למרות שהוא רק כמה חודשים שם, וזה לא פייר לשפוט, אני פשוט אומר מה שקורה כרגע, אני לא שופט, אני רק מעביר את חוות דעתי, ולמרות קיליאן, ולמרות נעימר שחוזר, ולמרות דימריה שנמצא בעונה, בתקופה טובה, תקופה טובה של דימריה, למרות מה שקרה לו בפן האישי, למי שלא שמע, פרצו לו לבית תוך כדי שהוא תוך כדי שהוא שיחק עם הקבוצה נגד נאנט, וסוג של לקחו את המשפחה שלו כבני ערובה, שוד נורא אלים ומזעזע, ו... האנושות, מה קורה איתך? ממש, זה פשוט לא נתפס בעיניי כל הרוע והאנשים שעושים דברים כל כך סדיסטיים ורעים, אבל אני לא רוצה בכלל לדבר על זה, אנחנו בכדורגל, ופה נשאר. ו... אם אני מנסה ככה לסכם את המיני פסקה שעשיתי פה בראש, אני חושב שביירן מינכן תעבור בסופו של דבר את פריז סן ז'רמן, ואנחנו ניפרד מקיליאן ברבע הגמר. כקולקטיב, כמו שאמרנו, זה לא משחק אישי, זה משחק קבוצתי. כקולקטיב, ביירן מינכן הרבה יותר עוצמתית. דעתך?
אני חושב שביירן מינכן, אגב, אם אתה זוכר בפרקים, לפני חשבתי של אציה תפתיע, זה לא קרה, היא חטפה חתיכת מכה. זה לא שמישהו מופתע מהמכה שחטפה אציה, אבל ביירן מינכן העונה היא שונה מעונה שעברה, אבל היא עדיין אותה ביירן. כאילו, אנחנו רואים את זה גם בליגה, אתה יודע, שוב, בליגה זה ברור, כן, הליגה היא שאלה לגמרי, אבל ראינו גם נגד לאציו, פשוט גם שהם בחיסרון מסוים, עדיין הקבוצה כקולקטיב, כמו שאמרת, היא קבוצה מאוד מאוד טובה, מכונה מאוד מאוד משומנת וחזקה יש שם. אני לא חושב שכאילו יש מישהו שהוא באמת הפך את ביירן לגדולה, כי תמיד היא הייתה קבוצה שחששו ממנה, ויודעים שהיא יכולה ברגע אחד לפרק, וראינו את זה עונה שעברה עם ה-8-2, היא קבוצה מאוד גם מאומנת, גם כישרונית, וגם מאוד חזקה מבחינת תוך כדי משחק שלה. אתה רואה שגם שהיא נכנסת לפיגור, היא עובדת על זה מאוד מהר. הקבוצה נכנסת לפוקוס תוך כדי משחק. כאילו היא מאבדת את הפוקוס במשחק, היא נכנסת אליו תוך כדי משחק בצורה מאוד מאוד מהירה. היא לוקחת עצמה בידיים מאוד מהר. שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון נמצאים בקבוצה הזאת, הרבה יותר ממה שיש בפריז, לדעתי. עם כל הכבוד לקיליאן ולנימר ולוורטי, לעוד שחקנים שיש שם עם ניסיון כזה או אחר בליגת האלופות בשנים האחרונות, עדיין ביירן מינכן צריכה לעבור את פריז סן ז'רמן בצורה, לדעתי, די קלה. מה זה די קלה? 2-0 פה, 2-0 פה, זה במפגש אחד ובמפגש השני. אני לא רואה את פריז סן ז'רמן באיזשהו תסריט עוברת את ביירן מינכן, כי אני גם שופט את פריז על המשחק השני שלה נגד ברצלונה, וגם על המשחק הראשון. בסוף, אם אתה מסתכל גם על המשחק הראשון, פריז זה סוג של הקצה במרכאות את ברצלונה בכמה מתפרצות ועשתה 4-0. זה פשוט חולשה מאוד גדולה של הגנת ברצלונה. וראינו שבמפגש השני, שברצלונה עמדה נכון עם ה-3-5-2 החדש של קומן, היא הייתה עדיפה בהרבה על פריז. היא גם הגיעה לה אפילו עוד שניים או שלושה שערים. ברצלונה בעטה לשער הרבה יותר מפריז, במספר כמעט פי שלוש. פריז לא הגיעה להזדמנויות שהיא צריכה להגיע, כי יש לה את האיכות. יש לה איקרדי, ויש לה אמבפה, ויש וראטי. יש את האיכות להגיע להזדמנויות. ואני חושב שפריז לא תהיה פקטור במפגשים האלה.
אני חייב לשאול לך שאלה, כי אני אתמול נתקלתי בציוץ של מיכאל יוחין, לגבי יוזו הקימיש וליאון גורצקה. ויוחין טוען שהצמד הזה, גורצקה את קימיך, יכול להגדיר תקופה, כמו שעשו צ'אבי ויניאסטה, ואני אוסיף לציוץ שלו, וכמו שעושים או עשו, מודריץ' וקרוס, כי אומנם צ'אבי ויניאסטה זה ברמה הקוסמית, נקרא לזה ככה, אבל מודריץ' וקרוס עושים גם צמד אולי מהגדולים שידע הכדורגל האירופי, ועכשיו יוחין זורק, אולי בצדק, אולי שלא, זה שווה דיון, לפי דעתי, את גורצקה ואת קימיש כצמד שיכול, לפי דעתו, להגדיר עידן ולהיכנס לתוך הצ'אבי איניאסטה מודריץ' קרוס, דעתך?
אני חושב שזה רחוק מאוד, מאוד מכל הרמה הזאת, כי צ'אבי ואיניאסטה הגיעו לרמה הזאת, גם מודריץ' וקרוס, כי גם ברמה הקבוצתית וגם ברמה העולמית של הנבחרת בעצם. כי אתה רואה שצ'אבי ואיניאסטה עשו את השינוי גם בברצלונה, שאת הקידום שלה להיות אימפריית כדורגל, וגם קרוס ומודריץ', את השינוי שאגב, קרוס עשה את זה בביירן מינכן, עשה את זה בריאל מדריד, ומודריץ' עשה, וגם בנבחרת גרמניה, אתה רואה את קרוס גם במונדיאל 2014, היה בורג מאוד משמעותי בשחייה של נבחרת גרמניה, וקימיך וגורצקה נהנים מסוג של מכונה כללית.
מעטפת. מעטפת,
כן, בדיוק. מעטפת מאוד מחבקת, נקרא לזה. יש לה מסביב, יש לוונדובסקי, שנמצא בכושר אדיר בשנתיים האחרונות, והוסיפו להם העונה את סאנה, ויש להם הגנה מאוד טובה וחזקה, ושוער מאוד חזק. הם סוג של קיבלו קבוצה מאוד מוכנה וטובה, ולא בעצם קידמו אותה לאיזושהי משהו.
זה לא שבא... אני מבין מה שאתה אומר.
זה לא שבא, כן.
איניאסטה וצ'אבי צמחו ביחד כמעין תאום, שני תאומים סיאמים כאלה, בלתי ניתנים להפרדה, והם היו בעצם אחראים, אולי, לפי דעתי, לקבוצה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל האירופי, ואולי לנבחרת הכדורגל הכי סקסית והכי יפה של הכדורגל העולמי. וכאילו, לא יכולת להגיד צ'אבי ולא להגיד איניאסטה. אין דבר כזה. אתה לא יכול להגיד איניאסטה ולא להגיד צ'אבי. אתה יכול להגיד קימיך, או קימיש, יותר נכון, מבלי לומר גורצקה, וגם קרוס מבלי לומר מודריץ', אבל אם זה נגיד פירמידה, אז לפחות לפי דעתי, זה צ'אבי איניאסטה בשפיץ למעלה, בלי עוררין, עם העין ככה מזהב כזה, אילומינטי, ומתחתם קרוס ומודריץ', ומתחתם אפשר לשים גם את צ'אבי ואיניאסטה, את קימיש ואת גורצקה.
אני חושב שהם אפילו לא יכולים להיכנס לפירמידה, מהסיבה שבוא לא נשכח, ביירן העונה איבדה את תיאגו.
אמת.
עם תיאגו, אנחנו היינו, אם תיאגו היה עונה, אז הדיבור היה קימיך ותיאגו, גורצקה פרח הרבה בזכות, נקרא לזה, פרח בזכות העזיבה של תיאגו. אז תיאגו היה הבורג המאוד משמעותי של הנעת הכדור בקישור של ביירן. הוא היה חלק מאוד מרכזי שם, הוא עשה את המעבר לליברפול. ראינו שבליברפול זה לא עובד מהסיבה שבליברפול אין לו מישהו כמו קימיך, שיודע להיות גם קשר אחורי וגם יודע להיות קשר קדמי שצריך, או מגן, או שחקן שיוצר ועושה.
לי יש תיאוריה בכלל לליברפול, שאני אומר שכל מה שקורה לליברפול השנה, זה לא בדלק, כל הפציעות וכל מה שקורה, והירידה ביכולת, זה הכל מנטלי ברמה של התת מודע, וברמה של אנפילד. אנשים לא מבינים את העוצמה שיש לאנפילד. אנפילד הופך את השחקנים לאלים, ובתוך השקט הזה של הקורונה, אני חושב שמכל הקבוצות בעולם, באירופה, בטופ של אירופה, ליברפול נפגעה הכי קשות, הכי קשה מהקורונה.
נמתח לך משפט יפה אולי לכותרת.
שוט.
מה הוא זמר בלי קהל?
בדיוק. אם עץ נופל ביער ואיש לא רואה את העץ נופל, האם הוא נופל? זה בדיוק זה. אתה לא יכול לדבר על ליברפול, אתה לא יכול לחוש.
ביטלס באו משם?
הביטלס באו מליברפול, נכון.
ליברפול היא ביטלס לגמרי, כאילו בלי הקהל שלה, ליברפול היא לא קבוצה. בוא נאמר,
היא יכולה...
שמניע אותה זה אנפילד, זה הקהל. אגב, אני חושב שזה הקבוצה עם הקהל הכי טוב בעולם, כאילו... מכל הסיבות, עידוד ודחיפת הקבוצה והשפעה על הקבוצה עצמה. אתה רואה באנפילד, הם שברו סי שלילי שלא לא היה מעולם. אוקיי, זה לא משהו שהם שברו סי מ-1940-1950. לא קרה מעולם שליברפול הפסידה 6 משחקים ברציפות באנפילד. ובאנפילד
מלא
זה לא היה קורה. באנפילד מלא זה לא היה קורה, זה היה הופך לניצחונות. להפסיד 7-2 לאסטון וילה באנפילד זה דבר שלא היה קורה באנפילד מלא.
חד וחלק.
ניכנס גם לפרופורציות של כל התבוסה הזאת.
היא קצת, בכלל, כל העונה הזאת, לפי דעתי, מתישהו, אחרי שהיא תיגמר ועוד כמה שנים, נצטרך לחזור אחורה ולהגיד, אוקיי, בואו נשים עליה כוכבית, על העונה הזאת, כי עונת קורונה היא מוזרה לחלוטין בכל האספקטים, אבל התחלנו כבר לדבר על ליברפול, היא תפגוש את ריאל מדריד ברבע גמר, מעבר לפציעות, גם המצב בחדר ההלבשה לא הכי טוב. יש לחשושים ושמועות על איזה סדק במערכת יחסים של סאדיו מאנה ומוחמד סלאח. ובכלל, סדק בין מוחמד סלאח לליברפול. הוא זרק לפני כמה חודשים על המחשבות שלו, של לשחק בעל הליגה לצורך העניין. וזה נראה שהוא קצת מנותק נפשית מהקבוצה, ומחברו להתקפה, סאדיו מאנה, כששתיהם לא מצליחים להרים את ההתקפה של ליברפול לגבהים הנדרשים, פירמינו, בוא נגיד את האמת, פירמינו שהוא שחקן כדורגל נהדר, אבל הוא צריך שחקנים טובים סביבו בשביל להזין אותם, הוא לא הגולר, הוא יותר הפותח מסדרונות, בדיוק, המייקר, מייצר מצבים, פותח מסדרונות עם התנועה שלו, והחוכמה שלו, והפציעות, וליברפול פתחה עם, אני חושב, 18 משחקים ברצפות, ללא אותם צמד בלמים, כאילו, בלגן טוטלי, מה שקורה לליברפול, בליברפול, אל תתפסו אותי על המספר, שעכשיו אמרתי, ומצד שני, ריאל מדריד, עם כל הרפש, האוהדים של הזורקים ב... רשת החברתית על זידן, וכל מה שקורה עם עדן עזר, שהוא בגדר תעלום. האמת, זה לא כזה תעלומה, אתה יודע, אני קראתי המון...
ריאל מדריד?
עדן עזר עבר לריאל מדריד, כן, לפני שנה, 115 מיליון אירו, משהו כזה, כן. אתה זוכר אותו, לא? הוא שחקן, היה שחקן לא, שחקן לא רע בצ'לסי, ואתה יודע...
בלגיה, לא?
הבלגיה הזה, כן. שחקן נהדר. אבל אתה יודע, כולם אומרים, אין לו מזל, אין לו מזל. אם תיקח...
אח
של טורגן, ממש, אח של טורגן, ממש ככה.
ההגדרה הנכונה, העונה הזאת לעדן עזר, זה אח של טורגן, היה אח של עדן, אז זה
הפיך. וואו, ממש ככה, ממש ככה, האחים ברומר. וקח את עזר, תיקח את כל הנתונים, את הרעיונות של שחקנים שאומרים שהוא לא אוהב להתאמן, שהוא גרוע בלהתאמן, שהוא לא מקדיש את עצמו למשחק, קח את הנתוני פציעות של ריאל מדריד, שהם לא חיוביים, הצוות הרפואי שם כנראה מפספס לא מהדברים, אני לא איש רפואה, אני לא יכול לבקר אותם, אני פשוט רואה פציעות ונתונים, וקח את צ'לסי, צ'לסי השנה היא הקבוצה עם הכי מעט פציעות, הכי קצת ימים ששחקנים שלה לא שיחקו בגלל פציעות בפרימייר ליג. וכנראה שהמעטפת הרפואית בצ'לסי, היא זו שעזרה לעזר להוציא את המקסימום היכולות שלו, ובריאל מדריד זה לא קרה, וכנראה פספסו שם איתו גם כמה דברים פסיכולוגיים, אם זה אכילת יתר, או עצלנות, או חוסר מחויבות, או אפילו, ישמע לך מצחיק מה שאני יכול להגיד עכשיו, אבל אובר שעות מול הפלייסטיישן, ממש אני קראתי מחקרים על זה שהדור של היום, הרבה יותר מנותק תחרותית,
בתור ספורטאי. אימונים בגלל זה.
כן, בגלל הפלייסטיישן, לא, הפלייסטיישן זה המצאה נפלאה, אגב, לא רוצה להגיד שום דבר רע, חלילה, על הפלייסטיישן, אבל הדור של היום הרבה יותר מפונק, הוא פחות מחויב לתחרותיות הקבוצתית, כי אם נסתכל אחורה, התחרותיות הייתה או באימונים, או בכל משחק, והיום אתה יכול בלילה אחד לעשות 20 משחקים בפיפה אולטימט, ולהיות הכי תחרותי בעולם מול מישהו שבכן שלא פגשת. זה אלמנטים פסיכולוגיים שונים לחלוטין.
תמונה מפורסמת, יש את התמונה המפורסמת שבעצם משקפת את כל הדור של חדר הלבשה של יובנטוס, שרואים את קיאליני ובונוצ'י, ביניהם מדברים. שוב, זו תמונה, זה פאוז כזה, שניהם עובדים אחד מול השני, ושאר השחקנים, דיבאלה למשל, עם הטלפון בהם.
אינסטגרם, סלפי, כן.
יש את הטיטוט של דני אלווס עם ה...
שזה? תזכיר לי, תראיין את זיכרוני.
גמר ליגת האלופות, חדר הלבשה של יובנטוס, הם בפיגור מול ריאל מדריד, וכולם בטלפון. ודני אלווס עשה שם, אגב, זה היה שבר בינו לבין יובה, והוא רב שם.
במחצית. אני לא מכיר את הסיפור הזה, אתה מאמין לי?
היה שם ריב, היה שם חתיכת ריב, בגלל כל עניין הטלפונים שמתעסקים בטלפונים ולא במשחק, איך לעלות אחרת למחצית.
מדהים. חוק, שימו טלפונים, לא נכנסים לחדר הלבשה, זה פשוט צריך להיות חוק בכל קבוצה.
יש קבוצות שעושות את זה, אבל זה כבר, אני לא חושב שאף קבוצה באמת...
חובה לפי דעתי.
ברור, תראה, זה משהו שגם, אתה יודע, פגע בכדורגל, רגע לפני שנחזור גם לריאל מדריד ליברפול,
כן.
כל העניין הזה לדעתי הוא פסול, כאילו... אם בזמן עבודה, אני היום בזמן עבודה שלי, אם אני עם הטלפון מרים, מהירים לי. אז מחצית, אימונים, משחקים. אתה בזמן העבודה, תכבד את מקום העבודה שלך, תעזוב את הטלפון בצד, תעזוב את הטוויטר, אינסטגרם שלך, את הסטורי במחצית, לא משנה מה. תעסק בעבודה, כאילו... זאת אחת הסיבות למה אני כל כך אוהב את פפ גוארדיולה, רואים בסרטונים עם סיטי את כל הכללות והצעקות על השחקנים שהם בפיגור, או שלא הולך משהו. אף שחקן שם לא מעז ברגע להוציא את הטלפון שהמאמן נכנס. הוא שומר על כבוד של השחקנים אליו בצורה הכי, אחת הטובות שיש.
אנחנו נדבר עוד מעט על גוארדיולה, אבל אני אספר לך איזה ככה קוריוז קטן.
אם נחזור באמת...
למשחק, כן.
אני חושב שאם נחזור לליברפול, ריאל מדריד, אנחנו הולכים לראות משהו לדעתי. זה דווקא משחק שאני ממליץ לכולם ללכת לראות. כי אתם הולכים לראות שני קבוצות שנמצאות בבלגן, ושטורנדו וטורנדו נפגשים, זה יוצר בלגן אחד גדול. אתם יכולים לראות תמונות, תרשמו בגוגל טורנדו בארצות הברית, אתם יכולים לראות מה קורה ששני סופות נפגשות. אז באמת, כל מה שקורה בשני המועדונים האלה, העונה, זה בלגן אחד גדול, חוסר יציבות, הרבה רעש תקשורתי, פחות כדורגל, עם כל עניין הערכת החוזה של רמוס, נשאר לא נשאר, האח סוכן שמתבטא נגד הקבוצה והמאמן ברשתות, ואם זה ליברפול עם קלופ, המוות שהוא אהב הרכי אמא שלו, וכל השינוי גישה שלו כלפי התקשורת, פעם קלופ היה מתראיין, היה לך כיף לראות ולצחוק, היום הוא עצבני יותר, אגרסיבי יותר עם העיתונאים, יכול להיות שזה בגלל המוות של אמא שלו, עם כל התקופה הקשה שהוא עבר.
הגיוני ולגיטימי, כן.
לגמרי, אבל זה גם המצב של הקבוצה, אתה יודע, זה גם כל מה שהוא עובר בפן האישי, בפן המקצועי, אז באמת הרבה בלגן בקבוצות האלה.
הוא מאמן מאוד, מאוד נפשי, מאוד מנטלי, יורגן קלופ. הוא באמת מחובר על השחקנים שלו.
כל דבר מאוד אישית, כל משחק ומשחק. רואים גם בהפסדים, גם בניצחונות, הוא יורד לכל שחקן ושחקן ומחבק ומנחם, או משמח ומלהיב אחרי ניצחונות. וזידן הוא ההפך ממנו, אגב, בעניין הזה. זידן הוא לא כזה, זידן הוא מאמן שבא, לוחץ יד למאמן ויורד לחדר הלבשה.
קלאס.
הוא מאוד אדיש. הוא מאוד אדיש, אבל הוא מאוד טוטלי. ראינו את זה ב... למרות שיש כאלה שלא מייחסים לו את שלושת האליפויות, יותר מייחסים את זה לחומר שחקנים שהיה לו את ה...
שזה ביזיון בעיניי, אבל לא משנה.
אני נותן לו את הקרדיט באופן מלא.
כמובן.
כל כך את הביקורת נגדו בריאל, בואו תגידו תודה למאמן שעשה את הבלתי אפשרי. ושוב, אני ממליץ אישית באמת לראות את המשחק הזה, כי זה יכול להיות משחק שאנחנו נראה תוצאות מדהימות לכדורגל.
מי ממשיכה הלאה, והאם זה יהיה צמוד או לא?
אני דווקא חושב שזה דווקא משחק שאין לי מושג.
וואלה.
אני לא יודע באמת, כי זה, כמו שאמרתי, זה בלגן בתוך בלגן, ואיך המושג איך זה ייגמר, אבל אם אני אתייחס לזה, בשביל הכדורגל הספרדי, אוקיי, אני אשים את היריבות עם ריאל מדריד בצד, ואני ארצה לראות את ריאל מדריד בשלב הבא, כי הכדורגל הספרדי חייב לחזור לקדמת הבמה, גם בשביל הכדורגל, זה יצמיח אותו חזרה. אבל אני חושב שליברפול כן תצליח בסוף לעבור. מהסיבה של ליברפול התקפית, הם לעשות איכותית יותר מריאל מדריד, עם כל מה שבנזמה עושה במשחקים האחרונים, עדיין מנה וסלח ופירמינו שחוזר, זה שלישיית התקפה מאוד מאוד איכותית, ועם ההגנה השנה שיש לריאל מדריד, זה אוי ואבוי, אחד גדול, מה שקורה שם.
אז ליברפול... אני חולק עליך, אני ככה... ממש בתחילת הקמפיין, עם כל הבלגן, עם ההפסדים לשחטיור וכן הלאה, הרשיתי לעצמי לאמר שריאל מדריד תגיע, לפי דעתי, לגמר, ובמקסימום, ולפחות, סליחה, לחצי גמר, לארבע האחרונות, ואני חושב שזה מה שיקרה. אני הולך ככה לתת שתי נקודות. אחת, אני חושב ש... זינדין זידן ראוי להרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל, בעיקר מהאוהדים של מדריד. ואני חושב שהוא טקטיקה מדהים ומאמן שיודע להחזיק את השחקנים כמו שצריך, וגם יודע לתת פרוש לכל האסלנים שבסגל, ערך איסקו וכאלה. ואני חושב שלריאל מדריד יש את הווינר אולי הכי גדול בכדורגל העולמי היום, ביחד עם קריסטיאנו. של סרחיו רמוס, הבן אדם בנוי כמו תור ונלחם כמו, לא יודע, כמו לוחם UFC כל פעם החדש, אתה רואה שהוא בנוי, אתה רואה את האימונים שלו עם צמיגים ומשקולות, זה נראה כאילו מתאמן לתחרות האיש החזק בעולם. אני חושב שהוא מפלצת מנטלית.
הוא הבעלה אותו בהיסטוריה.
אני... צריך לדבר על זה, אנחנו נדבר על זה בסוף הקריירה שלו. אבל אין ספק שהוא מהגדולים בהיסטוריה. בואו נגיד שנכון להיום הוא הטוב ביותר, אני לא...
בלם שזכה פשוט בהכל.
אלו שמשחקים, עם כל הכבוד אבל נייק, סרחיו רמוס הוא באמת בליגה אחרת, מהווינרים של הווינרים, האלים של הכדורגל וכל מה שחשוב לשחקני הגנה, וכל עוד שהוא משחק, לריאל מדריד יש... סיכוי, אז לפי דעתי בסופו של המשחקים האלה, ריאל מדריד תעבור, צ'לסי פורטו.
אני חושב להרחיב, כאילו עם כל הכבוד לפורטו והפתעה נגד יובה, אני לא אקרא לזה הפתעה, אוקיי? יובה לא, כאילו הדחה של יובה לא כזה הפתיעה אותי, נוכח העונה מאוד
מוזרה
שלה.
מוזרה, היא לא גרועה, היא מוזרה.
אני חושב שהיא עונה בסטנדרטים וב... של יובנטוס שהרגיעו...
היא מחזבת, היא מחזבת.
בליגה, וגם... תשמע, טוב, בליגת אלופות זה לא... זה לא מפתיע, מישהו שיובה יפה בשלב מוקדם. היא לא... היא הלוזרית הנצחית של המפעל הזה. יש הגמר עם שבעה הפסדים, אני חושב שזה מדבר בעד עצמו. ועדיין, זה שוב, פורטו, אני לא חושב שהיא תקשה על צ'לסי, כי... מי שזוכר בפרקים הראשונים שדיברנו, אמרנו ש... אני אמרתי לפחות, למפרד שהוא לא האיש שמתאים להוביל את הדבר הזה שנבנה השנה בצ'לסי.
צדקת, אני האמנתי בלמפרד, אני באמת שהאמנתי בו, אבל אכזב בגדול, הבן אדם...
אני ידעתי שהוא לא האיש...
מבולבל מאוד. קבוצה מאוד מבולבלת, תחת למפרד.
בדיוק, הקימו שם דבר מדהים, אני חושב, בצ'לסי, הקימו שם סגל מדהים, ורואים שטוחל לוקח את הסגל הזה קדימה, ואם טוחל היה פותח את העונה, גם היינו רואים את צ'לסי מתמודדת ראש בראש עם סיטי על האליפות.
מצב מאוד גדול, ממש. טוחל שינה את הקבוצה, מהמשחק הראשון, אני ראיתי את המשחק הראשון של טוחל, ואמרתי, וואו, אז זאת ה-75% שליטה בכדור, אתה פשוט ראית קבוצה שיודעת מה כל שחקן צריך לעשות. פתאום שחקנים עבודים כמו קריסטנסן ורודיגר, שהאוהדים של צ'לסי רק התחננו להנהלה, תמכרו אותם. פתאום הם נראים כמו שני צריכים במרכז ההגנה, אז פיקולטה לקח את תפקיד הבלם השלישי בצורה מושלמת. מייסון מאונט, תשתחרפו בפני הילד הזה, הוא כל פעם מחדש עושה דברים מדהימים. שחקן מדהים, גם מבחינה מנטלית, יש לו כל כך הרבה עוצמות, הוא סוחב את הקבוצה הזו קדימה. ובשנייה שקאי אברץ וטימו ורנר התעוררו על החיים שלהם, ויבינו שהם עזבו את הבונדסליגה והגיעו לפרמייר ליג, שזה, אתה יודע, סוג של טירונות 0-2 מול סיירת מטכ"ל, מבחינת האינטנסיביות. בשנייה שיפול להם הסימון הזה, שהם באים לקרב כל משחק מחדש ולא לעוד איזה טיול, בתקווה שזה יקרה אגב, אז צ'לסי תהיה קבוצה מפחידה. אני חושב, פורטו אגב, קבוצת כדורגל נהדרת, סרג'יו קונסנסאו, הוא עושה שם עבודה ממש מופלאה, למרות שאת האליפות הם לא הצליחו לשמור עליה, ספורטינג, עם רובן אמורים, ממליץ לכולם, כל מי ששומע, תעקבו אחרי הליגה הפורטוגלית, הליגה האמיתית השישית באירופה, והיא ליגה נהדרת, אבל צ'לסי צפויה ואמורה, ותעבור את פורטו בשלב לחצי הגמר, ולך תדע מה יכול לקרות עם העונה המוסרה הראשית של צ'לסי. אני בטוח שאתה מסכים איתי לגבי
ההימור הזה. אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב ש... אפשר גם לעבור למפגש של רבע הגמר, אני חושב שזה המפגש של רבע הגמר.
באמת, לא ליברפול לריאל מדריד, אבל שסיטי נגד דורטמונד זה המפגש?
סיטי דורטמונד זה בהחלט המפגש, מהסיבה שאתה הולך...
מה, ארלינג?
בטח, לגמרי, כאילו, אני אגיד לך גם למה. כי אתה... סיטי, אני חושב שהשנה היא קבוצה, קבוצת כדורגל מדהימה. מי ש... בתור אחד שאתה יודע...
מדהימה, באמת, זה לא נתפס.
ראיתי משחק 2 ופשוט נשוויתי בקסם שיש השנה בקבוצה הזאת, לראות מגן ימין הופך לקשר אחורי, הופך לבלם, הופך לקיצוני, הופך לחלוץ, זה דבר שהוא... וגם עושה כל תפקיד ותפקיד בצורה מושלמת, כאילו, קנסלו היה ממעבר לברצלונה בטרייד על סמדו, ממש ככה, כאילו, שתבינו, זה היה המהלך. גם פבריציו רומנו אז דיבר על זה, וידעו שלא היה סגור בברצלונה, הוא גם הסכים למהלך. ואז המהלך הזה נתקע, ברצלונה רצתה להשאיר אצלה את סמדו כדי להרוויח עליו כסף, כי הייתה צריכה את הכסף. קנסלו נשאר, ולעשות המהפך הזה להיות השחקן שמוביל השנה את סיטי. ואתה יודע, כולם חשבו שאם סאנה ילך, מה יקרה בהתקפה? מי זה שיעזור לסטרלינג? אתה רואה שפרן טורס לא פחות טוב ממנו, ואתה רואה את ברנרדו סילבה, שנכנס לעונה מדהימה.
גונדוגן, העונה של גונדוגן.
וגונדוגן, זה פשוט, אתה יודע, מלך השערים של הקבוצה, אגב, העונה.
וזה בלי חלוץ, אין להם חלוץ, סגור לו פצוע, זה מדהים.
פצוע, וחיסוס עושה שם סוג של, נקרא לזה טירונות, מתי שבא לו הוא בא, מתי שלא בא לו הוא לא בא. וגם כל השילוב של סטרלינג, גם כחלוץ, כקשר התקפי, ודבריינה שחצי מהעונה כמעט היה פצוע, אז פודן נכנס לתפקיד הזה בצורה מושלמת.
פנטסטי.
קבוצה, אגב, קבוצת ההגנה הכי טובה השנה באירופה, גם מבחינת הסטטיסטיקה שלה, וגם השערים שהיא סופגת גם בליגת אלופות, וגם, אגב, היא עוד לא ספגה בליגת אלופות, שער. גם
אתה בטוח על מה שאתה סבור על מה שאתה אומר עכשיו?
כן, היא לא ספגה עונה לשער, אני יכול לבדוק לך את זה ממש בשנייה.
אני בודק תוך כדי שיחה איתך, יש מצב, אם זה נכון, ופספסתי את הנתון הזה, בוא נראה, נגד בורוסיה מנשנגלדבך, היא לא ספגה.
אני חושב שהיא לא ספגה.
מרסיי, היא לא ספגה, פורטו, היא לא ספגה, אולימפיאקוס, היא לא ספגה, אולימפיאקוס שוב, היא לא ספגה. מרסיי שוב, היא לא ספגה, ופורטו היא ספגה. מחזור ראשון היא ספגה שער אחד.
אז מי פורטו בעצם? מי פורטו? היא לא ספגת...
נכון.
כן, דיברו במשחק נגד גלדבך, דיברו על נכון. כמות דקות מאוד גבוה, כאילו מאוד גדולה של סיטי, שהיא לא ספגת שער בליגת האלופות. גם בליגה היא ממיטה לספוג שערים, וגם כשהיא ספגת אותם זה שערים שבאמת להגנה אין הרבה מה לעשות. אתה יודע, שערים כאלה של איזה קרן טובה או כדור רוחב טוב. והדיאס, כאילו, אתה יודע, הרבה מדברים על ונדייק, וכרגע הוא פצוע, אז אין את הדיבור עליו, אבל דיאס באמת בלה מדהים, ולראות את סטונס,
גם
לתחייה פתאום.
ממש, ממש כאן לתחייה, ממש.
וגם כשהוא לא משחק, יש לך את לפורט, שגם עושה עבודה מדהימה בהגנה.
נכון.
וכל זלינסקי, נכון? זה השם של ה...
זינצ'נקו. זלינסקי זה בפורט, בנפוליס, סליחה.
נפוליס, כן.
שגם עליו יש עליו דימור בחלון העברות, אולי מעבר לאנגליה של פיטר ז'לינסקי.
נכון, אבל גם סיטי רצו את ז'לינסקי.
נכון, רוצים עדיין, יש דימור.
ווקר, ועוד פעם, זה פשוט מכלול אחד גדול, קבוצה אחת שהיא מושלמת בכל עמדה על המגרש, לבין קבוצה שהיא...
הלנד. שהיא הלנד.
ניסיתי למצוא את המילה.
כן, היא הלנד. בורוסיה דורטמונד של העונה בנויה למה שנקרא לצרכים של הרלינג בראוט הלנד. קבוצה שרצה מהר קדימה, מחפשת להכניס את הכדורים לרחבה כל הזמן, ואלנד הוא המציא לפועל, כמובן שגם ג'ידון סנצ'ו התעורר לחייו, ובעונה עונה מצוינת, אבל כולם מדברים על הלנד ובצדק. אני רוצה משהו קטן לפני שאנחנו עוברים להלנד, כי הוא באמת חריג, הוא מגיע לו אולי אפילו פרק שלם. לגבי גוארדיולה, אני לא מחסידיו, ולמרות זאת הגעתי השנה העונה למצב שאני... כמעט ולא מרשה לעצמי לפספס משחקים של סיטי, כי אני לא, אולי מאז ברצלונה, אני לא רוצה להשוות, כי אין מה להשוות, אבל מבחינת ההבנה של השחקנים והדרך שבה הכדור זז כל כך מהר משחקן לשחקן, וכל שחקן שקבל את הכדור יש לו כבר לפחות 2, 3, 4 כיווני מסירה פתוחים מולו, ודבריינה יורד טיפה אחורה, הוא מיין קווטרבק, ואני פיתחתי איזו תיאוריה שאני חשבתי לעצמי, יכול להיות שאני טועה, כי אולי באמת סיטי תנסה להביא את הלנד, אפרופו, אבל נראה לי שגוארדיולה התאהב באין חלוץ שלו. השיטה החדשה שהוא משחק בעצם עם שני פולס ניין, בדרך כלל זה או ברננדו סילבה ודבריינה, או סילבה ופודן, או שהוא משחק עם סטיילינג באגף, ומאחז באגב, ואז מרווח את זה, ואז בעצם יש לו כמעט 5-6 שחקני התקפה. זה נראה שהוא התאהב. זהו, זה נראה שהוא התאהב בקונספט של, אוקיי, אני פשוט יניע את הכדור בצורה הכי מהירה שיש, הכי חכמה שיש, עם השחקנים הכי טכניים שיש, ואוקיי, אז אין לי חלוץ, אז יהיו לי שני חלוצים לסוגים, שמחק קשרים, והם יפתחו לי את הכל, ו... קנסלו, שהוא מגן, קשר, בלם, ווינגר וחלוץ, חוץ משוער הוא הכל, יעשה את הכניסות פנימה. סיטי נראית כמעט, כמעט כמו החלום הרטוב של, של גוארדיולה. אתה יודע, הכדורגל של, שבנוי על הפילוסופיה של קרויף, שזה בעצם המשולשים האינסופיים האלה, שבכל רגע במגרש, לכל שחקן לפחות יש את השתי אופציות מסירה והתנועה קדימה של הקבוצה והלחץ וההגנה, זה נראה באמת כמו הקבוצה המושלמת שרצה לראות גוארדיולה, ואולי השנה יש להם סוף סוף סיכוי להגיע לגמר.
אגב, זה לא... זה... קודם כל, זה ב... אני כן ישווה ואז יחדד. זה לא... זה לא רחוק מהמציאות להשוות את סיטי, את משחק הכדורגל שלה. אוקיי, אם אנחנו משווים רגע את ברצלונה של 2009, אנחנו לא, חלילה לא משווים, שלא יחשבו שאנחנו משווים את מה שברצלונה עשתה, כן? ברצלונה בסוף לקחה טראבל, עשתה משהו היסטורי, אבל ברמת הכדורגל, למי שבאמת, אני כאוהד ברצלונה, שכן ראה את ברצלונה הזאת, ויודע את שיטת המשחק, נקרא לזה מחיה שיטת ה-9 מזויף, זה נטו גוארדיולה, זה המאמן היחיד בעולם שיודע לשחק את זה, ולהשתמש בזה בצורה כל כך נכונה, והוא לקח את זה, פשוט לקח את הפילוסופיה האישית שלו, מיישם אותה עונה בסיטי, בשונה מכל העונות האחרונות בסיטי, שפשוט להביא את השחקנים הטובים, ולהביא לכל עמדה שחקן טוב, פשוט לקח את החומר שיש לו, שדרג את ההגנה נטו, ושיפר את כל המשחק ההתקפה של הקבוצה, בזה שהוא הופך את השיטה למה שהוא המציא בעצם. לא המציא, החייה. בוא נקרא לזה ככה, כי שיטת התשע המזויפות קיימת לפניו, אבל הוא סוג של החייה אותה. והוא באמת מביא את השיטת כדורגל הזאת לפה, לתוך סיטי העונה, והיא פשוט עובדת כיחידה אחת, בצורה כל כך טובה, כאילו זה אפילו בצורה מושלמת. הקבוצה משחקת כדורגל, שכיף לראות, אני נהנה לראות את מנצ'סטר סיטי משחקת כדורגל, אם תמיד היינו רואים את הקבוצה הזאת כסוג של שכירי חרב שמביאים את כל מה שזז, השנה היא פשוט משחקת כדורגל שראוי להערכה וראוי לי לשחייה בתואר הזה של ליגת האלופות. מבחינת ראויה השנה לשחייה, אני רואה לגמרי את מנצ'סטר סיטי כראויה ביותר לזכות השנה בתואר הזה, מבחינת הכדורגל שלה, כל משחק למשחק. היא משחקת מדהים, היא פשוט, אני... באמת, אין לי יותר מדי תודה את כל הסופרלטיבים האלה שאמרתי השנה על סיטי, זה לא ייגמר, כי ממשחק למשחק אתה רואה באמת קבוצה שעובדת בצורה כל כך נכונה, גם שהיא מפסידה, או שהפסידה עונה בליגה, התחילה את העונה ממש לא טוב, אגב, למרות שהייתה בשלושה, ארבעה משחקים חסרים, התחילה את העונה לא טוב.
נכון.
התחילה את העונה עם תוצאות טקו, עם הפסד פה, הפסד שם, ופתאום הקבוצה התחברה כיחידה.
הייתה גם תבוסה בהתחלה, לא אם אני זוכר נכון.
נכון,
הפסידה. למנצ'סטר סיטי.
הפסידה גם ללסטר, הפסידה לחמישייה.
חמישייה, כן, בדיוק.
חמישתיים, אני חושב, כן, חמישתיים זה היה ללסטר, חמישתיים או חמש אחת. ומשם הם צמחו, אוקיי, אתה חוטף מכה ומשם אתה צומח, והיום...
כן, חמש-שתיים.
אתה רואה קבוצה אחרת לגמרי, ואגב, מבחינת דורטמונד היא עדיפה בכל אספקט על המגרש חוץ מה...
תשע.
הלנד?
חוץ מה... זהו, אז יש לך בסיטי את תשע המזויף, ויש לך בדורטמונד אולי תשע הטרור ביותר שיש, ממש תשע...
נשים את האר הזה של ה...
טריידמרק?
שלא יהיו חיפויים, אתה
טריידמרק. ממש ככה, טריידמרק.
נשים תשע עם טריידמרק על הלנד, ושם נשים, לא אר, נשים משהו של אל אקספרס כזה, אצל סיטי, אבל בהחלט, כאילו, דורטמונד עדיפה רק בעניין התשע הזה, ו... חלוץ התשע, ובכל השאר סיטי פשוט עדיפה בכמה וכמה רמות מעל דורטמונד. אני חושב שזה לא כל כך יהיה כוחות, למרות אהלנד. אני לא חושב שאנחנו נראה איזושהי תיגר מאוד גדול לסיטי, אני חושב שסיטי תעבור את המשוכה הזאת בצורה די משכנעת, כי אני אופתע מאוד אם סיטי תודח, אפילו ברמת סנסציה.
אני רוצה להסכים איתך, אתה יודע, אתה ראיתי לפני, מתי זה היה? 4-2. של מינכן נגד דורטמונד, ממש בתחילת החודש, לפני... ממש okay, בתחילת...
דורטמונד פתחה את המשחק בסערה וקרסה בסערה.
בדיוק, ואתה ראית ממש, למרות הצמד של הלנד, ואני חושב שאם אני זוכר נכון גם סנצ'ו לא שיחק באותו משחק, אבל גם אם סנצ'ו היה משחק, זה באמת... קבוצה חריגה של סיטי מול שחקן מאוד מאוד חריג. כאילו, הלנד, אתה יודע, אני, תמיד שואלים אותי, לא תמיד, אבל שואלים אותי, הלנד או אמבפה, מי אתה חושב, מי, אם אתה בונה קבוצה, מי אתה לוקח לקבוצה שלך. ואני חושב שיש משהו מנטלי בהלנד, עזוב את היכולת כימוש השערים הפנומנלית שלו, שזה גם, שזה חלק מהמנטלי, זה הגישה שלו למשחק. אני ראיתי את התמונה לפני כמה חודשים בטוויטר, והיא נעלמה לי ולא שמרתי אותה, ואני מתחרט על כך. כי אני חושב שהתמונה הכי יפה שצילמו אי פעם של הלנד, אי פעם, כולה בן 20, אבל עדיין. זו תמונה לפני המשחק, שהשחקנים עומדים בשורה, אתה יודע, עם נונים נקרא לזה ככה, וכל השחקנים של דורטמונד עומדים, הם עומדים כמו בני אדם רגילים, חלקם מתוחים יותר, חלקם מתוחים פחות, חלקם ראש ימינה, ראש שמאלה. ואתה רואה את הלנד, הוא עומד שם, הראש הוא ענק, הוא עומד שם מתוח, מוכן לקרב, כמו... אתה ראית את הסרט שר הטבעות?
כן.
אתה זוכר את הסצנה שבה סארומן, הציג לצופים את האורק איי, היה אורקים, כל מיני אורקים כאלה שיוצאים לקרב, גרזנים וזה, ואז סרומן קראת עצים, עשה איזה מפעל תת-קרקעי מגניב כזה, ויצר את האורק איי, שהוא פתאום יוצא מאיזה עיסה של ג'לי כזו, והוא בנוי כמו הלנד, ואת אומר כאילו, אתה רואה את כל השחקנים שהם בני אדם סטנדרטיים, אז אתה רואה את הלנד, אתה אומר, הבן אדם הזה נוצר במעבדה, אין מצב שלו, הוא בנוי אחרת, הוא... ה-state of mind שלו, אתה רואה בעיניים, אתה רואה ריכוז ברמות הכי גבוהות, כמו של רונלדו לפני משחק גמר, אתה רואה שהוא בנוי מהחומר של המנצחים הגדולים ביותר, שהוא מבין, שב-90 דקות כאלה, אין שום דבר אחר חוץ מהמטרה היחידה שלו, שזה לכבוש שערים. ואני שמעתי הרבה טענות, אגב, סביב דורטמונד, שהלנד גורם לשחקנים סביבו להיות פחות טובים. הוא לא עוזר בבניית המשחק, הוא לא שחקן שמחפש את הדאבל פאס ברמה של, בדיפולט שלו, הוא פשוט מכוון מטרה, הוא רואה שער, זה הדבר היחיד שמול עיניו, ולכן אני חושב שבשביל אהלנד אגב, אני חייב לסיים את זה, הוא יהיה, צריך להיות מאוד 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 חכם בבחירת הקבוצה שלו, כי אני לא יודע כמה הוא יצליח להשתלב לתוך קבוצה כמו מנצ'סטר סיטי לצורך העניין. ריאל מדריד שרצה קדימה בברייקים, תפורה עליו, דורטמונד, סליחה, מנצ'סטר יונייטד תפורה עליו, אפילו צ'לסי, אמנם הישנה יותר, תפורה עליו, אבל יש שם שחקן 9 שמשחק בדרך כלל לפני השניים האחוריים בשיטה של טוחל. אני חושש מאוד, אני לא אומר שלא יהיה טוב, הוא יצליח בברצלונה ויצליח בכל קבוצה כי הוא הלנד, אבל בשביל להוציא את המקסימום מהשחקן הזה, הוא צריך קבוצה עם שטחים, וזה ככה, אתה יודע, סתם חומר למחשבה לקראת השיחה שלנו, החדון העברות, שתקרה נראה לי אגב בפרק הבא, כי אנחנו כבר חורגים מהזמנים היום, אבל אתה אומר שזה היה משחק של השלב, רק בגלל הלנד, כאילו סיטי קבוצה עדיפה על דורטמונד כמעט בכל אספקט. אבל הנוכחות של ה...
מבחינת, אני חושב בדעה שלי שמהמשחק הזה תצא אלופה, וזאת סיטי, אני חושב שגם סיטי, עם כמה שהיא עדיפה, זה עדיין יהיה משחק מאוד מעניין לראות מהסיבה של כל המאבק, של ההגנה הטובה הגנה הטובה היום באירופה מול שחקן התקפה הכי טוב היום באירופה. אוקיי, אני ברור שיש את לבנדובסקי שהוא מעל כולם, כן? לא מתעלם מזה, אבל אני חושב שהיום הלנד מבחינת התקפה מאיים על כל
קבוצה. התקפה או גולר?
כגולר. עוד פעם, אתה יודע למה אני, למשל, יש תמיד את השאלה אם בפה או הלנד, אם מי אתה מעדיף בקבוצה שלך, אז אני מעדיף את הלנד, מהסיבה שהלנד אוהב לראות את הכדור ברשת. אם בפה אוהב את הכדור אליו לרגל. זה ברור שאמבפה מחפש תמיד את השער ולכבוש, אבל רואים שאמבפה יותר מחפש את הכדור לרגל, תן לי את הכדור, אני אצור את השער, אני אעשה דריבל 2, אבל הלנד אוהב את הכדור לראש ולשים ברשת, אוהב את הכדור לרגל ולשים ברשת. למשל, השער נגד שלקה בחצי ביתת סמוראי כזאת, חצי קונקפו, לא חצי, בביתת קונקפו מטורפת, היא בעצם ההוכחה לזה שהשחקן אוהב את הכדור ברשת. אתה יודע, שחקן אחר יכל לעצור את הכדור הזה או על החזה או על הברך ולתת וולה, או לקחת את הכדור ולעשות עוד את זה, למשל נעימר, רואים בפה, היו לוקחים את הכדור, עוצרים בטאץ' מדהים, לוקחים איזה שחקן איתם וכובשים את זה.
הוא פשוט לא, משגר את זה הלאה.
אלנד הוא טוטלי לגמרי, הוא פשוט משגר את הכדור, לעשות אותו, להעביר את הכדור כמה שיותר מהר לרשת. הוא סוג של, בוא נקרא לזה, לא יודע אם זה שדרוג, ראינו את זה אצל שחקנים כמו איבראימוביץ' או לבנדובסקי היום, הוא מעל זה, כי יש לו את היכולת האקרובטית שהיא גבוהה משל לבנדובסקי, יכולת הגולרי שלו, שהוא, זה מדהים, כאילו באמת, לראות שחקן שהוא טוטלי ברמה כזאת, בגיל כזה, זה נדיר לראות בעולם הכדורגל, בגיל הזה הם לא טוטלים כמו אלן, ראינו את זה, אתה רואה, תמיד יש את ההשוואות, כמה מסי כבש בליגת אלופות בגיל הזה, או רונלדו, או אמבפה, או לבנדובסקי, או איבראימוביץ', או כאלה ואחרים. אלנד פשוט מעל כולם מהסיבה שהוא גולר. גולר נדיר בגיל הזה. וזהו, זה למה המפגש הזה הוא באמת, לדעתי, השיג את ההייג מסביבו, זה המפגש הזה של ההגנה הטובה מול הגולר הזה.
אז שנינו מסכימים שמנצ'סטר סיטי עוברת לשלב הבא.
נכון.
לקראת סיום, שאלה היפותטית, אחרונה. בבונדסליגה, רוברט לבנדובסקי הוא מלך השערים. אנשים קצת שכחו את זה נראה לי. הבן אדם 35 שערי ליגה, זה בלתי נתפס. הרלינג בראוט הלנד עם 21 שערים. תחליף ביניהם, שים את לבנדובסקי, תחזיר אותו לדורטמונד, קח את הלנד, שים אותו בבייר מינכן.
40.
40. אתה אומר שהלנד כובש יותר מלבנדובסקי.
סיטי מתאים לו את השחקנים האלה שיש בביירן, שנותנים ללבדובסקי את, את הכדורים, כמו שהם נותנים, בצורה מושלמת, אז אלנד מגיע גם ליותר. אם אתה מסתכל עם משחקים של דורטמונד, אתה רואה שב...
חצי הזדמנות הוא רובש.
40% מהמשחק הוא לא מקבל את הכדורים. אוקיי?
נכון. אני דיברתי על זה, אגב.
הוא מקבל את הכדור כובש.
יש לו בממוצע 26 נגיעות בכדור למשחק. זה מאוד נמוך. הוא לא מעורב בבילדאפ. לבדוסי, אגב, כן מעורב בבילדאפ.
זה נמוך אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של דורטמונד, כי דורטמונד היא ביצירת מצבים, נמצאת מקום חמישי או שישי בגרמניה. היא מתחת לקבוצות כמו גלדבך, לברקוזן ולייפציג ודורטמונד, ולביירן. אבל אם אתה מסתכל על חומר השחקנים שיש ליצירת מצבים, איכותית יותר מלברקוזן או גלדבך או לייפציג. צריכים לייצר את זה.
בעיניך, ארלינג בראוט הלנד כגולר, כיום, הוא המוצר, אין דבר כזה מושלם, אבל השלם ביותר, כגולר.
בהחלט. בהחלט, הוא גולר מדהים. הוא מוצר מושלם, הוא פשוט מוצר מושלם לגולים.
נוטה להסכים לך, יהיה מעניין לשמוע מה הקהל שלנו חושב על השאלה הזו, אם אנחנו עושים את הסוויץ' הזה בין בראוט הלנד ולבנדובסקי.
זאת אחת הסיבות שאני כן מסכים איתך בעניין הקבוצות. אני לא חושב שהוא יכול להצליח בריאל מדריד, מהסיבה שהיום בריאל מדריד אין את היוצרי גולים הגדולים שהיו בעבר. אם הם רוצים את הלנד שם, הם יצטרכו משהו קצת יותר איכותי, מידן עזר או ויניסיוס או רודריגו לעתיד. הם יצטרכו משהו באמת שייצור לאלן את הדברים האלה. ראית, בין זה מה הסוג של יוצר לעצמו את הכדורים. אני לא חושב שקרוס בשנה הבאה, אם אלן במידה ויגיע, יישאר. אם הוא לא יישאר, לא יהיה מי שייתן לאלן את הדברים האלה.
למה שקרוס לא יישאר? אין דיבור כזה, אגב. קרוס שחקן של ריאל מדריד לעונה הבאה.
כן, או יישאר בקבוצה, או יישאר ברמה שלו. אני לא יודע אם הוא יישאר ברמה שלו, או יישאר בריאל מדריד.
שניהם יישארו. קרוס ומודריץ' יישארו בקבוצה, מודריץ' כבר... מה זה?
כן, קרוס ומודריץ' בהחלט
יישארו, אבל... שניהם יישארו, ושניהם קשרים, כמו שדיברנו ברמה הגבוהה ביותר שיש.
יונייטד זו קבוצה שתתאים לו. אגב, גם ברצלונה יכולה להתאים לו במידה ומסי נשאר, כי אם שחקן כמו מסי להתחה, והכדורים אתה רואה את הכדורים שהוא מספק לדסט.
דמבלה.
אלווה או לדמבלה. הם כדורים לא הגיוניים, אז אם אתה מספק אותם לאלנד, תכפיל את כמות השערים שהוא נמצא בה עכשיו.
אני מתחיל לחבב אותו עם כל הכיתורות. הכיתורים, סליחה, על דמבלה. עם כל ההחמצות שלו והבעיות המנטליות, הוא צריך מישהו שיעבוד איתו.
קומן מתחיל להוציא ממנו. קומן מתחיל להוציא ממנו הרבה דברים טובים.
צריך להביא לו מאמן אישי. מאמן אישי, סטייל אלון מזרחי, מאמן התקפה, עשינו איזה תיארי אנרי צמוד אליו, שישר לו פה בתוך הראש בו מנטלי, ולמד אותו את התנועות השטיקים הקטנים האלה של החלוצים הגדולים ביותר, ואתה יכול להפוך אותו למוצר מדהים.
בדיוק, לפואר אתה מאמין בו ולא סתם.
אני מסכים. שי כהן היקר, אנחנו, האמת, התגעגעתי להקליט, היה ממש ממש כיף היום,
נכון.
ואנחנו, כבר אני בציפייה גדולה לפרק הבא, אז תודה לך, בהצלחה לנבחרת ישראל מול סקוטלנד, ויאללה.
שמח.
יאללה, ברקוביץ'.
נקווה.
ברקוביץ' לא יהיה מנבחרת ישראל. חג שמח, שי.
יאללה, שיהיה חג שמח.
תודה לך.